ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום ברכות דף סמך ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל משורה ראשונה בדף סמך בית עמוד א'. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו נסתכל בשוליים ממול, באחד מהתכונות של הש"ס המסומן. תחת הכותרת נושא כתבנו, תלמידים שעקבו אחר רבם כדי לברר צורת הנהגה בדברים הדורשים צניעות. אנחנו נראה שימוש בצורת בית, תחת הכותרת מבנה, שני מעשים דומים בבית הכיסא. אנחנו פונים עכשיו לגמרא, תניא, אמר רבי עקיבא, פעם אחת נכנסתי אחר רבי יהושע. נציין שמדובר פה באזור ארץ ישראל יהודה, אזור הדרומי, התייחסנו אליו בשיעור הקודם, ורבי עקיבא נכנס אחריו, ולמדתי ממנו שלושה דברים. למדתי שאין נפנים מזרח ומערב, אלא צפון ודרום. שוב פעם, בהתאם למה שלמדנו בשיעור הקודם. ולמדתי שאין נפרעין מעומד, לא מגלים את הגוף בזמן שהבן אדם עומד, אלא מיושב. ככה ראיתי את רבי ישוע נוהג. ולמדתי שאין מקנחים בימין, אלא בשמאל. אמר לי בן עזאי, בן עזאי ששמע את זה, הוא פונה לרבי עקיבא והוא שואל, ועד כאן העזת פניך ברבך? אמר לי, תורה היא וללמוד אני צריך. רש"י, למשורה ראשונה, עד כאן, כלומר, כל זה העזת פניך בפני רבך שנסתכלת בכל אלו? נמשיך בגמרא, תניא, בן עזאי אומר, פעם אחת הכנסתי אחר רבי עקיבא לבית הכיסא, ולמדתי ממנו שלושה דברים. למדתי שאין נפנים מזרח ומערב, אלא צפון ודרום. ולמדתי שאין נפרעין מעומד, אלא מיושב. ולמדתי שאין מקנחים בימין, אלא בשמאל. אמר לו רבי יהודה, רבי יהודה שואל את בן עזאי, עד כאן העזת פניך ברבך? אמר לו, תורה היא, ולמוד אני צריך. אגב, רק במאמר מוסגר, רואים שהמושג תורה הוא מה שאנחנו אומרים תורת חיים, שהתורה היא מהווה עבורנו ספר הוראות איך להתנהג בכל תחומי החיים, הרבה מעבר נקרא קריאה או המכה במילים גרידה. המילים של התורה הם מילות חיים שמהווים הוראה איך לחיות כל החיים מלפני לידה עד אחרי המוות. רב כהנה אל, הוא נכנס גנה תותה, הוא שכב תחת פוריה דרב, תחת המיטה של רב. אנחנו מדברים על המיטה בחדר המיטות של רב עם אשתו, ושם מתחבר רב כאן מתחת למיטה. שמעי, הוא שמע את רב עם אשתו דסח ושחק ועשה צרכיו, כלומר שימש תשמיש המיטה. אמר לי רב כהנא, אומר לרב, דמי פומי דאבא, אבא זה שם של רב, כדלא שריך תבשילה, כאחד שלא טעם תבשיל מעולם. רש"י כותב בשורה שנייה, כדלא שריך תבשילה, כדלא שריך תבשילה, כאדם רעב כמו שלא שימש למיטתך מעולם, שאתה נוהג קלות ראש זה לתאוותך. על שריף מביא רש"י מילה לועזי שמשמעו למצוץ או לבלוע תוך שאיפה. אז כך רב כהנא אומר לרב, אמר לי רב, מגיב, כהנא אחא, אתה נמצא פה, תצא מכאן, דלאו אורח ארה, זה לא דרך ארץ. אמר לו, תורה היא וללמוד אני צריך. הזכרנו מקודם סדרה של דברים שלומדים, שלמדנו מהנהגת הרבנים, והגמרא מבררת, מפני מה אין מקנחין בין אלה, אחד מהדברים שהזכרנו מקודם. אגב, יש לנו חץ מצד הגמרא, שמחזיר אותנו לשורה שיש גם למעלה ממולו חץ, וכעת אנחנו גם נראה שימוש בפס כפול ממול הגמרא, תת נושא, סלש מפני כתבנו, בפני מה אין מקנחין במין. אז אנחנו נראה כמה הסברים לדבר. אז התשובה הראשונה, אמר רבא, למה נאמר שאין מקנחין בימין אלא בשמאל? בפני שהתורה ניתנה בימין, שנאמר מימינו אש דת למו. אז כדי לכבד את הימין, אז אומרים שלא לקנח ביד הזה. רבא בר בחנה אמר, מפני שהיא, הצד ימין, קרובה לפה, רוב האנשים אוכלים מאכלם עם יד ימין, אז אתם יכולים להבין למה אין לקנח ביד ימין, מאחר שזה היד שקרובה להושיטה לפה, כפי שרש"י אומר. שלוש, רבי שמעון לקיש אמר, מפני שקושר בתפילין, הרי רוב האנשים מניחים את התפילין של יד על יד שמאל, והם מהדקים את התפילין, פעולת קיום המצווה זה דרך יד הימין, שהוא קושר, הוא מהדק את התפילין. אז לא מן הראוי שאותו יד מקנח. ארבע, רב נחמן יצחק אמר, מפני שמראה בה טעמי תורה. רש"י כותב, טעמי תורה נגינות, טעמי מקרא של תורה, הנביאים הכתובים, בין בניקוד שבספר, בין בהגבעת קול בצלצול מעימות הנגינה של פשטה ודרגה ושופר, שופר מהפך, אלו הם שמות של אותם טעמי מקרא. מה עושה אדם שעומד על יד הקורא? מוליך ידו לפי טעם הנגינה. ורש"י מוסיף, ראיתי בקוראים הבאים מארץ ישראל. אז מי ש מכיר את השטח בארץ ישראל, לא מעט פעמים אפשר לראות שעומד על יד קורא בתורה אחד שעושה תנועות כאלו. יכול להיות שגם העזרה הזאת הוצאה מארץ ישראל גם למדינות אחרות. אומרת הגמרא, כתנאי, הדעות שראינו בשמם של אמוראים, אותם דעות מופיעים בשמם של תנאים. רבי אליעזר אומר בני שאוכל בה, רבי שמעון אומר בני שכותב בה, זה לא ראינו. רבי עקיבא אומר בני שמראה בה טעמי תורה. כשאומרים כותב בה, הכוונה שהוא כותב ספרים קדושים עם יד ימין, ולכן לא מן הראוי שהוא יהיה היד המקנח. אמר תנחו בחנילאי, כל הצנוע בבית הכיסא ניצול משלושה דברים. ראינו המושג של צניעות, למשל למעלה, שאין נפרעין מעומד. אז יש, ויש עוד הנהגות של צניעות שאנחנו ניגע בהן בהמשך הגמרא. אז מי שצנוע בית הכיסא, הוא ניצול משלושה דברים, מן הנחשים, ומן העקרבים, ומן המזיקים, ויש אומרים, אף חלומותיו מיושבים עליו. רש"י כותב, בשורות הקצורות למעלה, מן הנחשים, מן העקבים ומן המזיקים, שמתוך צניעותו מתנהג בנחל ובשתיקה, ואין הנחשים מרגישים להתקנאות בו, ואף המזיקים חסין עליו. אני מבין שהמזיקים הם דמויות רוחניות, שהם, כמו שרש"י אומר, חסין על אדם שהוא נוהג בצניעות. אנחנו נראה עוד תיאורים של נקרא לזה חיסיון, או המידה הזאת של לרחם, לחוס על אדם שמתנהג בצניעות. ממשיך הגמרא, הוא בית הכיסא דהבי בטבריה, כי הוו איילי בי בית רי, אפילו ביממה היה בית הכיסא שם בטבריה, שאפילו אם שניים היו נכנסים לשם, אפילו בשעות היום מזיקי. אלו הם תנאים שבדרך כלל המזיקים בוכים מזה. ראינו את המושגים האלו בדפים קודמים של המסכת, ששניים, אם יש שני אנשים, אז המזיק בדרך כלל נמנע, ולא פוגע, אפילו אם הוא נראה להם, אבל לא פוגע, והנה, מקום הזה בטבעי היה מוקה במזיקים שלא היו נרתעים. רבי עמי ובאסי הבו איילי בי, חד וחד לחודי, ולא מציקי. והנה, שני הגדולים האלו נכנסו לאותו בית הכסא אחד והבי נפרד, ולא ניזוקו. אמרי להו רבנן, לא מסתפיתו, אתם לא פוחדים? אמר להו ענן, קבלה, מסורת, גמירינן. יש לנו קבלה, יש לנו מסורת. ויש כאן שני מסורות, קבלה דבית הכיסא, צניעותה ושתיקותה. ועוד קבלה שלא לא קשור באופן ישיר, אבל קבלה דייסוי, שתיקותה ומיבי רחמי. המשותף פה זה השתיקה, שבזמן שאדם מקבל איסורים, הקבלה, המסורת אומרת, שרשי מקבל את זה בשתיקותה שלא יבעת ביסורים הבאים עליו. וכמובן להתפלא. אביי מרבה לאימי, מרבה זה לגדל, אז אמו או האישה שגידלה את אביי, יש שמצבורים שאמו נפטרה בשעת לידתו, זה אישה שפשוט גידלה אותו, לאו דווקא אמו הביולוגית, היא גידלה אמרה, כבס, למעל בהדי לבית הכיסא. הכבס הזה אמור ללוות, היה מיועד ללוות את הבית לבית הכיסא. וזה כדי שהוא לא יהיה לבד. רש"י כותב, מגדלת לו שא ומלמדתו, שולח אמו תמיד. הגמרא שואלת, וליהו בני גדיה, למה לא לגדל עבורו גדי? הגדי זה עז קטן. הגמרא עונה, שעיר בשעיר מחלף. שעיר רש"י כותב, שד של בית הכיסא דומה לשעיר, ועליהם נאמר, שעיר מירקדו שם. כן, זה היה יכול לגרום לבלבול, שהוא חושב שזה הגדי שאמור לשמור עליו, ומתברר שזה שד. אז היא לא גידלה שעיר, אלא גדי. כבס. רבה, מקמי דהבי רשע, רבה לפני שהוא נהיה ראש ישיבה, מקרקשה לבת רב חיסטה. בת רב חיסטה גם הייתה, היא אשתו של רבה. היא הייתה משמיעה קולות עם אגוז, אמגוזה, שמקרקשה לבת רב חיסטה. עוד פעם, אשתו של רב חיסטה הייתה אישה מקרקשה אמגוזה בלקנה. אגוז שהיה מונח בתוך ספל של נחושת, הייתה מרישה מקרקשת בו, והוא היה מעבר לקיר שהיא הייתה בצד השני של הקיר, הוא היה עושה שם צרכיו. בת הדמלך, אחרי שרבה עלה להיות ראש ישיבה, אבדלי קבדה, היא יצרה חלון ומנחה לידה הרי שב, היא ניחה את ידה על ראשו בזמן שהוא היה מתפנה. ו רש"י מסביר פה, בתר דמלך ונעשה ראש ישיבה צריך שימור תפי מפני המזיקים שמתקנים השידים בתלמידי חכמים יותר משאר בני אדם. כעת אנחנו רואים סימונים חדשים, מעוינים, ובצד בשוליים כתבנו שתי דעות בעניין הרחקה מאחרים בשעה שעושה צרכיו בחוץ. אז אנחנו נציג את דעתם של אולה, ואחר כך איסי בר נתן. אחרי שנלמד את השיטה של איסי בר נתן, יופיעו בגמות המסומנות שלנו משולשים, והן קושיות על שיטת איסי. אומרת הגמרא, אמר אולה, אחורי הגדר נפנה מיד. אם יש גדר, אדם נגיד הולך בדרך ויש גדר, אז הוא הולך לצד השני של הגדר, הוא יכול להתפנות ולא להתרחק מעבר לכך. הוא בא בקעה, בקעה זה מקום פתוח. כל זמן שמתעטש, זה להשמיע קולות מלמטה, לא מהאף. כל זמן שמתעטש ואין חברו שומע. זה, נקרא לזה כך, אם זה מקום פתוח, ואדם צריך להתפנות, הוא צריך להתרחק עד נקודה של אי שמיעה בלבד, אבל עדיין אחים רואים אותו. איסי בר נתן מתני אחי, הוא מרחיק יותר, אומר, אחרי הגדר, אם מדובר שהאדם הולך מאחורי גדר להתפנות, לא יכול להישאר צמוד לגדר מעבר לשני, אלא מה? כל זמן שמתעטש ואין חבר הוא שומע. ובבקעה, אם זה מקום פתוח, כל זמן שאין חברו, רואהו, מרחק שאי זיהוי בכלל. מטבעי, אנחנו מביאים כאן מקור שעוסק באנשים שהם שומרי טהרות. שומרים על תבועה שישאר טהור. יוצאים מפתח בית הבד ונפנים לאחורי הגדר, כלומר אחרי הגדר מיד, והם טהורים והטהורים. פירות והתבועה נשאר טהור. עכשיו מה רואים מכאן? שמאחורי הגדר מתפנים מיד, לא כמו איסי. הגמרא עונה, בטהרות הקלו. אנחנו מדברים, כפי שאמרנו מקודם, באנשים שהיו ממונים על שמירת טהרות. אז בשביל המטרה הזאת, בשביל שמירת טהרות, הקלו בעניין בית הכיסא. נמשיך עם עוד קושיה. תשמע, כמה יוחקו, מדבר פה עוד פעם בשומרי טהרות ויהיו טהורים, ועדיין נוכל להגיד שהם ממלאים את תפקידם על שמירת התורה. תשובה, כדי שיהיה רואהו. אז זאת אומרת יש, הם במרחק זיהוי, לא אי ריאה כמו שאיסי אמר. רשי כותב, כדי שיהיה רואה, וכיוון דינו יכול להתרחק יותר, הוא צריך להיות במרחק שהוא רואה, על כוכך אם הוא צריך לפנות יפנה, תיופת דיסי דבי שלא יראינו. אז אותם שומרי טהרות, כדי שהם יקיימו את תפקידם והטהרות יישארו טהרות, הם יכולים להתרחק, אבל כדי שיהיה השומר רואה את מה צריך לשמור. אז רואים שהמרחק, ואם הוא צריך להתפנות, הוא נשאר באותו מרחק, לא יותר. זה לא כמו איסי. הגמרא עונה, שני אוכלי טהרות דאכילו בהו רבנן. עוד תשובה, רב אשי אמר, מאי כל זמן שאין חברו רואה, דקאמר איסי בר נתן. מה הכוונה שלו, שאם מדובר במקום פתוח, כל זמן שחברו רואה? כל זמן שאין חברו רואה את פרועו. אבל לדירי, חזילי. לא כמו שחשבנו קודם שאיסי מחייב הרחקה עד כדי אי זיהוי. לא. אפשר להתרחק, שמי שרואה אותו מרחוק יכול לזהות אותו, אבל מה? הוא לא יראה את זה שהוא הוריד בגדיו להתפנות. ההוא סבדנה, מי שאומר הספדים, דנחית קמי דרב נחמן. והסבדן השמיע דברי הספד בנוכחות רב נחמן, אמר, והוא אמר בהספד על מי שנפטר, אי צנוע באוכלתיו אבי, הוא היה צנוע בדרכי חיים. אמר לרב נחמן, את היית בהדי לבית הכיסא וידעת אי צנוע, אי לא? אתה מעיד שהוא היה צנוע, אז זה אומר שאתה נכנס לאחוריו, אתה נכנס אחריו לבית הכיסא. דתניא, אין קוראים צנוע אלא למי שצנוע בבית הכיסא. ורב נחמן, מה נפקא למיני? מה אכפת לרב נחמן אם הסבתן הגזים? תשובה, משום דתניא, כשם שנפרים מן המתים, כך נפרים מן הסבתנים ומן העונים אחריהם. רוצים ולומדים מכאן שנכון, צריכים להספיד אדם הספד ראוי, אבל מי שמגזים נענש על כך. הנושא הבא בעצם המשך העניינים שכבר אנחנו דנים בהם. שוני בין הנפנה ביום לנפנה בלילה בעניין מיקום. תנו רבנן, איזה הוא צנוע? זה הנפנה בלילה במקום שנפנה ביום, כלומר מרוחק. רק נקדים, כי באמת הזכרנו זה בשיעורים הקודמים, כשאנחנו מדברים על הפעולה הזאת, הפעולה הגופנית, בגלל להתפנות, בזמן הגמרא לא היו חדרי שירותים תוך בתים, וגם בזמן הזה, אם מדובר באנשים נגיד בטיול בטבע, כשאדם נמצא בלי תנאים ביתיים, אז הכללים האלו בעלי משמעות. והברייתא שקראנו עכשיו אומר שהמיקום של אדם שאמור להתפנות בלילה זה כמו ביום. איך מתפנים ביום מבחינת מיקום? הזכרנו את זה מקודם, להתרחק, ראינו כמה דעות, להתרחק עד כדי שלא ישמעו אותו, או להתרחק עד כדי שלא יזהו אותו, זאת אומרת עוד יותר רחוק. אז כאן כתוב שבלילה צריכים להתנהג באותו דבר, להתרחק מאוד. שואל הגמרא, האם זה מדויק? קושיה ארוכה, תשימו לב לפי הסימונים. איני ורם, הרב ידע מרב לעולם, ינהיג אדם את עצמו שחרית, כלומר מוקדם בבוקר, ואחרי רדת חשיכה, שהוא ירגיל את גופו להתפנות בשעות האלו, כדי שלא צריך להתרחק. כלומר, בשעות האלו, מוקדם בבוקר, זה לפני התקופת הזמן שנקרא יום, זה תקופת הבוקר, שעות הבוקר מוקדמות. מה הוא ירוויח מכך? שהוא לא יצטרך להתרחק, בניגוד לאדם שמתמדה בשעות באמצע היום שכן צריך להתרחק. אז רואים שזה לא כמו שראינו בברייתא מקודם, ותו, רבה ביממה, ואז עד מיל היה מתרחק כדי להתפנות עד מרחק של מיל, ובלילה? וכשהיה מתפנה בלילה, אמר לי לשמי, הוא היה אומר לשמש שלא פנו לי דוכתה ברחוב הדמטה. תכינו לי מקום ברחוב העיר, כלומר לא התרחק מהיישוב. וכן אמר לי רבי זר לשמי, חזי מה דיקה אחרי בית חבריה, דבעינה למפנית. אז תבדקו אם יש אנשים שהם מאחורי הבית, כדי שאני אוכל, כי אני צריך להתפנות. מה רואים? שהוא לא היה מתרחק. אז איך ניישב את זה עם מה שקראנו מקודם בברייתא, שאיזה צנוע יישאר לפני בלילה במקום שלהם וביום? מה, צריך להתרחק? לא, הגמרא עונה, לא תימא במקום. שאנחנו רוצים לתאר איזה צנוע, נוריד את המילה מקום, ובמקום זה אלא אימא כדרך שנפנה ביום. מה זאת אומרת? בשעות היום ודאי אדם יתנהג בצניעות, כי אחרת הוא נראה, אז הוא יוצא להתכסות, להצטנע כמה שיכול. אבל מי זה צנוע? מי שמתנהג בדרכי צניעות אפילו בשעה שאנשים לא רואים אותו. רש"י כותב, כדרך שנפנה ביום, לא מקום, אלא דרך, לעניין פירוע טפח תפחיים ולמרינה בפרקי קמאי, כמו שראינו בפרק שלישי של המסכת שלנו. הוא מיושב, וגם שהוא מגלה את עצמו רק בזמן שהוא יושב ולא בזמן שהוא עדיין עומד, כי למרינה ליעל. אז זה מה שנקרא אצלנו, מי שמתנהג בצורה כזאת גם בשעה שאנשים לא רואים אותו בשעות הלילה, כאילו זה שעות היום. ממשיך הגמרא, רבה שימה אפילו תימה במקום לא נצריך אלא לקרן זווית. מה שכתוב למעלה הוא עדיין יכול להישאר כמו שהוא. איזה צנוע זה שנפנה בלילה במקום שנפנה ביום? הוא מדובר בקרן זווית. רש"י כותב לקרן זווית, אם יש קרן זווית סמוך, צריך להסתלק שם בלילה כביום. ולא יפנה בגלוי. נחזור לגמרא. גופה, אמר אביב אמריו, לעולם ינהיג עצמו, אדם את עצמו שחרית וערבית, שירגיל את גופו להתפנות בשעות מוקדמות בבוקר או אחרי רדת חשיכה, כדי שלא יהיה צריך להתרחק. תניא נמי הכי, בן עזאי אומר, השכם וצא, הערב וצא, כדי שלא תתרחק. משמש או משמש ושב, זה למשמש באותו נקב כדי לייעל את היציאה. אז משמש ושב, ואל תשב ותמשמש, שכל היושב וממשמש, אפילו עושים כשפים באספניה, באין עליו. רשי כותב, משמש בצרור או בקיסם לפתוח נקבים ולהאמין למסכת שבת. לשון אחר, משמש המושב שלא יהיה מלוכלך, לא של ראשון הגון, רשי מוכיח למה זה כך. אנחנו נחזור לגמרא. אז אמרנו שאדם צריך לשמור על תקינות גופו, ולשם כך הפעולה הזאת של משמוש יעשה את זה לא בצורה ישיבה, כי אם הוא עושה את זה בצורה ישיבה הוא דווקא יכול להזיק לו, הוא מביא תופעה שנקרא תחתוניות, וזה גם מעמיד את הבן אדם להיות חשוף להשפעת כשפים, אפילו אם הכשפים האלו נעשו במרחק. ממשיך הגמרא, והיא אינשי, אינשי לשון שכח, והיא אינשי וייתי ואחר כך משמש, מה הייתה קנטי? מה קורה אם אדם באמת התיישב ואחר כך משמש ועמד תקנה? הרי הוא חשוף להשפעת הכשפים. הגמרא עונה, כי קי, כשאותו אדם יעמוד לימה אחי, שיגיד את ההלך השבא. ופה רשי מסביר כל הקטעים של הלחש, ואנחנו נתקדם בהגמרא וגם ברשי צמוד. הבן אדם הזה יגיד כך, לא לי, לא לי. רשי אומר, לא תוכלו לי. ממשיך הגמרא, לא תחים ולא תחתיים. רשי כותב, הם שמות הכשפים העשויים על ידי תחתוניות. הזכרנו מקודם שהאדם שלא נזהר, אז הוא מביא על עצמו הבעיה הזאת של תחתוניות, וזה חושף אותו לכשפים. אז בלחש הזה הוא אומר, לא תחים ולא תחתיים הם שמות הכשפים, שמענו. לא, ממשיך הגמרא, לא הני ולא מהני. רשי כותב, יש כאן ברשי שני לשון, הראשון לא כולן ולא מקצתן, ולשון אחר יש ברשי בשורה האחרונה, לא הני ולא מהני, לא יצלח ולא יועיל עוד מחשפות. הגמרא ממשיכה, לא חרשי דחרשה ולא חרשי דחרשתה. רשי הזה מפרש, לא מחשפות מחשף זכר ולא מחשפות מחשפה נקבה. כעת אנחנו ממשיכים לעמוד ב', תניא. בן עזאי אומר, על כל משכב שכב חוץ מן הקרקע, על כל מושב שב חוץ מן הקורה. הבעיה של ישיבה על קורה, שמה ייפול, כך אומר רשי. אמר שמואל, ממשיך הגמרא, שינה אדם שישן בעמוד השחר, ובשעות המוקדמות האלו, לפני נצח חמה, כאיסטמה לפרסה. זה דווקא מאוד מועיל. ורשי מביא לשון לועזי, כאיסטמה לפרסה לה, המילה הלועזי שרשי מביא בספר תרגום הלז, הוא כותב פלדה. ורשי אומר שמועיל לברזל, כך מועיל לגוף יציאה לפנות. זה לגבי הממרה השנייה פה, יציאה בעמוד השחר כסתמה לפרזלה. אז יש לנו שינה שמועילה בשעות האלו בעמוד השחר, ויש גם היציאה. אנחנו גם ראינו את העצה הזאת כדי שהוא לא יצטרך להתרחק. אז יש את הרווח הזה שהוא צריך להתרחק, וגם שזה מועיל לגוף. בעל כפרה, המזמין מילי בדמרי, הוא היה כותב פתגמים והיה מוכר אותם בכסף. והנה פתגם: עד דקפנת אכול, עד דצחית שתי, עד רדך כדרך שפוך. כשאדם עדיין קפנה זה רעב, בזמן שאדם רעב זה הזמן לאכול. ורשי כותב בשורה שלישית שאם תשה תעבור ממך תאוות המחר, ואין המחר מועיל. וכמו כן בעניין צמאון, ומה זה עד רדך כדרך? רשי כותב קודם שתצטנן, עד שאתה חם, לפני שאתה תצטנן, משל הוא כשאתה צריך לנקבך שפוך ואל תשה אותם. ממשיך דבריו של בר כפרה בגמרא: קאונה קריה ברומי בר מזווין תעני תעני דבוך זווין. וגם כאן נעזר ברשי: קאונה קריה ברומי, אם תשמע קול קרן ברומי, הוא סימן למבקשי תענים לקנות ולהליך למקום אחר. בר מזווין תעני דבוך זווין, אם אין אביך בבית יזהר אתה בנו למכור תעניו בעוד שיש תובעים. נחזור לגמרא. אמר לו אביי לרבנן: כי איליתו בשבילי דמחוזה. אביי אומר לתלמידים, לחכמים, שאתם הולכים החוצה לרחובות של מחוזה, שם העיר, למי פק בי בחקלה, כדי להגיע לשדות. לא תחסו, לא להכיסה ולא להכיסה, אל תסתכלו לא לצד ימין ולא לצד שמאל, תסתכלו קדימה בכביש. דילמה יתבי נשי, אולי בצידי הרחוב יושבים שם נשים, יושבות שם נשים, ולעבור אחר להסתכל בו, וזה לא דרך ארץ להסתכל בנשים. זה לא המקום היחיד בשש שרעיון כזה מוזכר. ראינו דברים הקשורים לעניין בדף סמך א' עמוד א' ליאל, וגם בבבא בתרא דף נון זיין עמוד ב' עוצם עיניו מרע, כל אחד יכול לעיין שם. כאן הגמרא מביאה סיפור שגם מובא במסכת תמיד. רב ספרא נכנס לבית הכיסא, עתה רבי אבא. אז בינתיים רב ספרא נמצא בתוך בית הכיסא, ובא רבי אבא, נחר לאבבה. נחר זה אומר רבי אבא הוציא קול, לא דיבר, לא דיבור, אלא הוציא קול לידע עם מישהו בפנים. אמר לי, ואז מבפנים רב ספרא השמע את דברו ואמר לעול מור, תיכנס. ואני מדגיש פה, זה תשובה לקול שישמע רבי אבא. רב ספרא הגיב בדיבור. עכשיו כאן מתחיל נקודה ארוכה, תשימו לב גם, סימנו את הגמרא בהתאם. בתר דנפק, אחרי שהוא יצא, שרב ספרא יצא, אמר לי רבי אבא, מעביר עליו ביקורת. הוא אומר, עד השתה לא עילית לסעיר, עד עכשיו אתה לא הגעת לסעיר, זה אזור של אדום, כמו רומי, שהם אינן צנועים בבית הכיסא, וגם לך מילי בסביבתה כבר מתנהג כמותם, שאינך צנוע. לאו הכי תנן, ממשיך רבי אבא ואומר, אתה לא מכיר שכך כתוב במשנה במסכת תמיד, מדורה הייתה שם, אנחנו מדברים על בית המקדש, היה שם מקום שחיממו את האזור, בית הכיסא של כבוד, וגם היה שם, שוב פעם אנחנו מדברים בבית המקדש, היה בית הכיסא של כבוד, וזה היה כבודו. מצאו נעול, אדם שהיה רוצה להיכנס והוא מצא את הדלת נעולה, בידוע שיש שם אדם, בלי דיבורים, בלי מלל, אם זה היה נעול, אז זה סימן שאדם שם מצאו פתוח, בידוע שאין שם אדם. אמא, מה רואים? לאו אורח הרהו, זה לא מן הראוי, זה לא התנהגות ראויה לדבר בבית הכיסא. ואתה כן דיברת, אתה אמרת לעול מור. הגמרא ממשיכה ואומר, והוא סבר אספרא שכן דיבר, הוא כן הכיר את המקורות האלו, אבל מה? הוא חשש מסוכן הוא, שמי שעומד בחוץ, אם לא יהיה לו תגובה ברורה מיידי, דהיינו על ידי דיבור, אז הוא יכול להסתכן, כי יש כלל, ותניה, הגמרא מסבירה, רבי שמעון בן גמליאל אומר, עמוד החוזר, זה מדובר בפסולת הגופני, שאדם מתעכב מלהוציאו, זה עמוד החוזר, כאילו החוזר תוך הגוף, מעכבו מלצאת, מביא את אדם לידי הדרוקן, הדרוקן זה מחלה, רש"י מתייחס לתיאור המחלה, שנגרם לבן אדם התנפחות נקרא לזה, ויש עוד דבר, הדרוקן, רש"י בשורה האחרונה בתור, רש"י תופס שני תורים פה, אז בתור הראשון בשורה האחרונה הדרוקן קריסו צבא, אז זה לגבי מי שמתעכב בהוצאת הפסולת המוצק, פסילון הנוזלים המרגליים החוזר, שהוא אדם מתעכב, מביא את אדם לידי ירקון, עוד מחלה. לכן שוב פעם רש"י כותב ארבע שורות מהסוף של התור הראשון, והוא סבר אספרא שמיער לא מעלה ומור, סבר מסוכן הוא בעמוד החוזר, אם ישוב לאחורה ויחזור העמוד. ממשיך הגמרא, רב אלעזר ארל נכנס לבית הכיסא, עתה ההוא פרסה. יש גרסאות חלופיות שמופיע כאן, ההוא רומא, רומי, איש מרומי. אז היה אחד כזה, גוי, דחקי, והוא דחק את רב אלעזר, תעוף מכאן, מהבית הכיסא. קם רב אלעזר ונפק, אז רב אלעזר אולי יש מאוים, קם והלך. עתה דרכונה נחש, שמתי לקר קשה, והפיל או נשך באותו אזור התחתון של אותו גוי. קרי עלי רב אלעזר ואתן אדם תחתיך, אל תקרי אדם אלא אדום. לכן היה מקום לשנות את הגרסה מפרסאי לרומאה, הוא רומאה שזה בא מארץ אדום, הגויים של צאצאי עשיו. אז רואים את ההשגחה הגדולה שקרה לרב אלעזר. אנחנו ממשיכים פה עם פסוק שאמר דוד המלך, דוד לשאול. אנחנו מדברים על תקופה שדוד היה בבריחה משאול, והיה להם מפגש כזה במערה, שדוד התחבא בתוך מערה שנכנס אליו שאול כדי להתפנות, והיה יכולת לדוד להרוג את שאול, שהיה בעצם רודף אותו להורגו, אז כפעולת הגנה, הצלה עצמי, דוד היה יכול להורגו, ולא, והוא לא הרג את שאול. והפסוק כותב, ואמר להרגך ותחס עליך. הגמרא שואלת מבחינת דקדוק פה, ואמרתי מבאי אלי ותחס וחסתי מבאי אלי. מה עם גוף ראשון? דוד אומר לשאול, היה צריך הפסוק לומר ואמרתי, אני הייתי יכול להרוג לך, להרוג את שאול, וחסתי, ואני חסתי עליך. מה המילים האלו, ואמר במקום ואמרתי, ותחס במקום חסתי? אמר בלעזר, אמר לו דוד לשאול, מן התורה בן הריגה אתה, שרי רודף אתה, והתורה אמרה בא להורגך השכם להורגו, אלא צניעות שהייתה בך היא חסה עליך. הנה הגוף השלישי. הצניעות שהיה בו, זה מה שחס עליך והציל אותך. ומה הצניעות של שאול? תכתיב, ויבוא אל גדרות הצאן על הדרך, ושם מערה, ויבוא שאול להסך את רגליו. תנה, המילה גדרות, גדרות הצאן, גדר לפנים מן הגדר, ומערה לפנים ממערה. ולאותו מקום, נגיד, סגור ושמור, נכנס שאול, כדי, איך אומרים, כדי להצטנע, כדי להתרחק, להסך, אמר בלעזר מלמד, שסיכך עצמו כסוכה, גם שהכל כך סגור בפנים, גם כיסה את עצמו בזמן עשיית צרכיו. זה צניעות במיטבו. ואנחנו ממשיכים עם דוד ושאול, וירקם דוד ויכרות את כנף המעיל אשר לשאול בלט. אמר ביוסי בר חנינא, כל המבזה את הבגדים, וזה שדוד חתך בגדול של שאול, זה נקרא ביזוי הבגד, סוף אינו נהנה מהם. שנאמר, מה אנחנו רואים לקראת סוף ימיו של דוד, ואמר דוד זקן בא בהם, ויחסו בבגדים, ולא ייחם לו, ולא זכה להנות מהבגדים. זה מידה כנגד מידה, בזה שהוא ביזה את בגדול של שאול. את השם, השם, כך דוד אומר לשאול, אם השם הסיתך, אנחנו בגמות המסוימות כבקבנו את המילה הזאת, בי, אם, עוד פעם, אם השם הסיתך בי, ירח מנך. אמר רב אלעזר, אמר לו, אמר לי הקדוש ברוך הוא לדוד, מסית קרית לי? אתה אמרת לשאול שאם השם הסיתך, שהוא השם הוא מסית אותך נגדי. אז השם אומר לדוד, מה אתה קורא לי מסית? הרי אני מכשילך בדבר שאפילו תינוקות של בית רבן יודעים אותו. תכתיב. כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונדלו איש כופר נפשו לשם, בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף, בפקוד אותם. אנחנו לומדים מכאן שכשעורכים מניין אוכלוסין, אסור למנות אנשים אחד אחד, אחד, שתיים, שלוש וכולי, אלא התורה נותנת דרך לערוך מניין, וזה שכל אחד נותן מחצית השקל. אז מונים את השקלים, ובכך מגיעים למניין הנפשות. כי אם לא עושים כך, אז זה יכול להביא מגפה. זה מה שהפסוק אומר, אם עושים כמו שצריך, לא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. זה מה שגם תינוקות שברם שלומדים חומש שמות, יודעים אותו. מיד, ויעמוד, אנחנו ממשיכים עם הסיפור של דוד. מיד, ויעמוד שטן על ישראל, וכתוב, ויסט את דוד למנות את ישראל. וכתיב, ויסט את דוד בהם לאמור, לך מנה את ישראל. כלומר, לערוך מניין, נקרא זה אישי, לא על ידי אמצעי פליטים שאפשר למנות אותם, אלא תמנה את הבני אדם ישירות, אחד, שתיים, שלוש וכו'. וכיוון דמנינו, לא שקל מנה אל כופר. ומאחר שהוא מנה אותם כך, מניין אישי, הוא לא לקח מהם את השקלים, תהיינו הכופר שהזכרנו מקודם בפסוק בשמות. ומה התוצאה? ואנחנו ממשיכים בציטוטים מספר שמואל. כתוב שם, וייתן השם דבר בישראל מהבוקר ועד עת מועד. אז בגלל העבירה הזאת הוא הביא עליהם מגפה. מהי עת מועד? אמרנו שהיה דבר מהבוקר ועד עת מועד. מה זה? אז יש כאן שני פירושים. אמר שמואל סבד חתני דרבי חנינה, אז הוא אמר משמי דרבי חנינה, משעת שחיטת התמיד עד שעת זריקתו. הפרק זמן שלוקח לשחוט קורבן התמיד עד שעת זריקת הדם, בפרק זמן הזה היה דבר שהיכה את ישראל. רבי יוחנן אומר עד חצות ממש, זאת אומרת דבר שהתמשך חצי יום. וממשיכים בפסוקים שם, ויאמר למלאך המשחית בעם רב, אמר בלעזר מלא הקדוש ברוך הוא למלאך, תו לי רב שבהם, שיש בו להיפרע מהם כמה חובות, כמה חובות כמו כמה אבונות. באותה שעה מת אבישי בן צויה, ששקול כרובה של סנהדרין. ובהשחית ראה השם ואינחם. הפסוק הזה בא מספר דברי הימים, אבל דברי הימים חופף את שאר ספרי התנ"ך, וגם זה וגם מקודם גם היה ציטוט מספר דברי הימים פרק חף א', וכאן גם ציטוט משם. אז וזה באותו הקשר של המגיפה הזאת שבאה בעקבות המניין המוטעה הלא ראוי שערך דוד. אז שם מובא שבהשחית הרע השם והנחם, מה היא ראה? מה גרם? מה הוא ראה שגרם לקדוש ברוך הוא להפסיק את המגפה? אז בשורות רבות אתם רואים מעוינים ומספור בשוליים. כתבנו ארבע פירושים על כוונת ראה בפסוק והשחית ראה השם והנחם. אז הפירוש הראשון, אמר, מה היא ראה? שואל את הגמרא, אמר רב, ראה יעקב אבינו, תכתיב, ויאמר יעקב כאשר רעם. אז יש כזה רע שווה, אז הקדוש ברוך הוא ראה כביכול את יעקב אבינו, וזה גרם לו נחת ונצר המגפה. ושמואל אמר, אפרו של יצחק ראה, כשהיה עקידת יצחק, אז אחרי שנעצר אברהם מלשחוט את יצחק, הוא הקריב עיל במקומו, וזה האפר של יצחק ראה, שנאמר אלוקים יראה לא עשה. אז היראה מהווה הבסיס לפירוש הפסוק שאנחנו מבררים, ובהשחית ראה השם ואינכם. פירוש שלישי, רבי יצחק נפח אמר, כסף כיפורים ראה, שנאמר, ולקחת את כסף הכיפורים מאת בני ישראל. רשי כותב, כסף עם ראה שנתן במניין ראשון של ישראל במשכן, והוא כיפר על מניין זה, שרי לזיכרון נתן, כדכתיב היה לבני ישראל לזיכרון לכפר. ועכשיו, הוא צריכו כפרתו. הרמב"ם משחיל שיטה רביעית, רבי יוחנן אמר, בית המקדש ראה, תכתיב, בהר השם יראה. פליגי בא רבי יעקב בר אילי ורבי שמואל בר נחמני, אחד אמר כסף כיפורים ראה, ואחד אמר בית המקדש ראה. ומסתברא כמעט אמר בית המקדש ראה, שנאמר אשר יאמר היום בהר השם יראה. לא ייכנס אדם להר הבית במקלו וכולי, וגם כתוב במשנה, ולא יעשנו כפנדליה. מהי כפנדליה? אנחנו לפני שנתקדם נתייחס לשוליים תחת הכותרת נושא, כתבנו הנהגות אסורות בהר הבית. 1. כפנדליה. 2. רקיקה. 3. נעליים. אז אנחנו שואלים, מה המשמעות של המילה כפנדליה? אמר רבא, כפנדליה כשמה. כלומר, אנחנו יודעים שפירוש המילה כפנדליה זה דרך קיצור, ולא לעשות מהר הבית דרך קיצור. ורב חנה בר עדה משמי דרב סמה ברי דרב מרי אמר, כמן דיאמר איניש, המילה כפנדליה היא בעצם נוטריקון לדבר הבא, עד מקיפנה עדרי אהול בה. אז אנחנו בגמות המסומל הדגשנו את אותיות הקשורות אלינו. כפנדליה, יש לנו קוף ופי, דלי וריש, ומה פירוש האמרה הזאת. רשי כותב, אדם עקיפנה אדרי אל בה, בעוד שאני מקיף כל שורות הבתים הללו, אכנס כאן לקצר דרכי. אז אין כאן מחלוקת מהותי, כלומר לא לעשות מהר הבית קיצור דרך, או שהמילה קפדליה כשמה, או היא בעצם מוטריקון למשפט שקראנו עכשיו. ממשיך הגמרא מרב נחמן אמר רבא ברבוע, הנכנס לבית הכנסת על מנת שלא לעשותו קפדליה. אדם נכנס לבית הכנסת, נגיד שהוא הוא הולך והוא צריך באיזושהי שלב להגיע לצד השני של בית הכנסת, וכדי להגיע לאותו מיקום היה צריך לעשות סיבוב. עכשיו הוא נכנס לבית הכנסת בלי מטרה, בלי המטרה הזאת כדי לקצר דרכו להגיע לצד השני, הוא נכנס כדי להתפלל, כדי לעיין בספר, אז הוא נכנס לבית הכנסת על מנת שלו לעשות את הקפדליה. מותר לעשות את הקפדליה, הוא יכול, אם הוא כבר נמצא בפנים, הוא כן יכול לצאת דרך הצד השני של בית הכנסת, ובכך חסך לעצמו את הסיבוב שהיה צריך לעשות. אבל שוב פעם, בתנאי שהכניסה שלו לבית הכנסת זה לא היה כדי לעשות אותו, להפוך אותו להיות קיצור דרך. רבי אבור אמר, אם היה שביל מעיקרו, אם לפני בניין בית הכנסת היה שם שביל שאנשים היו עוברים ומקצרים לעצמם את הדרך, אבל עם הזמן בנו על אותו שביל בניין בית הכנסת, אז רבי אבור אומר מותר, אז מותר לחצות דרך בית הכנסת לקצר את דרכו. אמר רבי חלבו אמר אבונה, הנכנס לבית הכנסת להתפלל מותר, ויש שמסברים מותר כמצווה. יש בגרה הוא מביא גרסה תריף פה מצווה, וגם הראש מספר מגילה כותב פה מצווה לעשותו קפדליה. שוב פעם, הוא לא נכנס לבית הכנסת כדי לקצר דרכו, אבל אם הוא נכנס לבית הכנסת כדי להתפלל, מצווה לעשותו קפדליה, שנאמר, והתקדים לכך זה לא פחות ויותר בית המקדש עצמו, כי כתוב שם, ובבוא עם הארץ לפני השם במועדים, המשך הפסוק, הבא דרך שער צפון להשתחוות, יצא דרך שער נגב, זה דרום, והבא דרך שער נגב, יצא דרך שער צפונה, וכולי. ורקיקה מקל וחומר, שלא לרוק בהר הבית, וזה נלמד מקל וחומר. אמר רב בבאי, אמר רב יהושע בן לוי, כל הרוקק בהר הבית בזמן הזה, כאילו רוקק בבת עינו, שנאמר, והיה עיניי וליבי שם כל הימים. בשוליים ממול, תחת הכותרת נושא סלש מבנה, פס כפול מופיע, וכתבנו שלבים בדברי רבה, איך הסיק שרקיקה מותר בבית הכנסת. כמובן, בבית המקדש אמרנו שזה אסור בתכלית האיסור, אבל כשמדובר בבית הכנסת רואים סיפור אחר. אומר הגמרא, אמר רבה, רקיקה בבית הכנסת שריה מותר, מידי דהווה המנעל. שנעליים, מה המנעל בהר הבית אסור, בבית הכנסת מותר, אף רקיקה בהר הבית הוא דאסור, בבית הכנסת שרי. אמר לרב פאפה לרבה, ואמרי לה רבינה לרבה, ואמרי לה רבה דבר מתנה לרבה. יש שלוש גרסאות מי הגיב לרבה. עד ילף ממנעל, עד שאתה לומד אתר לרקיקה בבית הכנסת מנעליים, נלף מקפנדליה, כלומר לאיסור. כמו שאסור לעשות קיצור דרך דרך בית כנסת, לחצות בית הכנסת, כך וגם בהר הבית אסור לעשות אותו קפנדריה, וכמו בהר הבית רקיקה אסורה, גם בבית הכנסת שיהיה רקיקה אסורה. אמר לי רבה עונה, טענה שיופיע עוד מעט, יליף ממנעל, הוא לומד מנעליים, ואת אמרת מקפנדריה, ואתה מציע לי משהו חלופי נגד הטענה. מה היא? למה התכוון רבה כשהוא אמר שהטענה לומד מנעליים? דטניה, לא ייכנס אדם להר הבית, לא במק לא בשיר בידו, ולא במינה לא שברגלו, ולא במעות הצרויים לו בסדינו ובפונדתו מופשלת לאחוריו, ולא יעשנה קפנדריה ורקיקה מקו החומר ממנעל. אז רואים פה שהתנה לומד ענייני רקיקה מנעליים. היו כמה פרטים שלא הסברנו אותם. פונדתו, רש"י אומר, אזור חלול שנותנים בו מעות. יש כאן דברים שאדם חייב להימנע מהם כשהוא עולה להר הבית. אבל אנחנו רוצים להתמקד פה בנקודה הזאת, ענייני רקיקה שאסור בהר הבית, וזה נלמד ממנעל. ומה מנעל שאין דרך ביזיון? אמרה תורה, של נעליך מהרגליך, שבמקום קדוש, דהיינו הר הבית, מורידים את הנעליים, רקיקה שהיא דרך ביזיון לא כל שכן. אז אנחנו רואים איך שמתייחסים לרקיקה, זו קשור לאיך שאנחנו מתייחסים לנעליים. ואם מצד הר הבית מנעל אסור למרות שהוא לא דרך ביזיון, רקיקה תאסורה בקו החומר שזה כן דרך ביזיון. וכשמדובר בבית הכנסת, אם אדם מותר לו בנעליים, אז יהיה מותר לו לרקיקה. רבי יוסף בגלל אומר אינו צריך, הרי הוא אומר כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש סק, ולא דברים קו החומר. ומה סק שאינו מאוס לפני בשר ודם כך, ובכל זאת אסור בשער המלך? רקיקה שהיא מאוסה לפני מלך מלכי המלאכים לא כל שכן. אמר לי, ענה הכי כמינה. תלוי, יש היו שלוש גרסאות, אבל רב פאפה למשל, שהוא הציע ללמוד במקום מנעליים שיש ללמוד מקפנדריה, רבה הגיב לו שלא לומדים מקפנדריה אלא כן לומדים מנעליים. אמר לי, אז רב פאפה הגיב, ענה הכי כמינה, כשאני הקשיתי עליך, הכוונה שלי היא כך, נימה הכה לחומרה והכה לחומרה. אנחנו ממשיכים לדף סמך ג' ואימה, ואז הכוונה שלי היה שתגיד כך, הר הבית דאסור במנעל, ללפה יש לו מוד רקיקה ממנעל, ואתה תגיע לחומרה שרקיקה ודאי תהיה אסורה. אבל בית הכנסת דשארי במנעל עד ילף ממנעל ולאתר נלף דיני רקיקה מקפנדריה ולאסור, ולאסור רקיקה בבית הכנסת. אז שוב נשאל השאלה, למה אתה רבה כל כך בטוח שרקיקה בבית הכנסת מותר? מה, בגלל שאתה ראית לנכון ללמוד דיני רקיקה ממנעל ולהגיע בכך לכולה להתיר רקיקה בית הכנסת? אני מציע שהמטרה הסופי היא דווקא להחמיר בהר הבית, שיכולנו להגיע למסקנה מחמירה ממנעל, אז לומדים רקיקה ממנעל. שרקיקה ודאי תהיה אסורה בהר הבית. אבל אם אנחנו נסמוך על לימוד של רקיקה תמיד ממנהל, כשאתה מגיע לבית הכנסת אתה מגיע להקלה. ולכן אני חושב, טען רב פאפה, שאין ללמוד בית הכנסת לגבי רקיקה ממנהל אלא מדין קפנדליה, ואז מגיעים להחמרה לגבי רקיקה בבית הכנסת. בכל זאת רבה אמר שרקיקה בבית הכנסת מותר, אלא אמר רבה שלב הבא, כי ביתו. יש לאדם להתייחס לבית הכנסת כמו ביתו. מה ביתו? הקפנדליה קפיד איניש, הרקיקה ומינה לא קפיד איניש. אף בית הכנסת קפנדר יהוד אסור, רקיקה ומנהל שרי. ועל סמך זה רבה התיר רקיקה בבית הכנסת, כי בסופו של דבר קפנדר זה דבר שאדם יקפיד עליו גם בקשר לביתו. וראינו שבבית הכנסת יש הקפדה לא להפוך אותו לקפנדליה, אבל לגבי רקיקה ונעליים בביתו אדם לא מתנגד, אז גם בבית הכנסת. עד כאן שיעורנו להיום.